שלום ותודה שאתם מצטרפים אלינו לפרק נוסף בסדרת הפתרון, שבה אנחנו מבררים את המשנה הכלכלית והחברתית של חוכמת הקבלה. איתנו באולפן הרב דוקטור מיכאל לייטמן.
שלום לכולם.
וגיא יצחקוב, שלום גיא.
שלום.
היום אנחנו רוצים לדבר איתך על חופשת סוף שבוע ארוכה.
יפה. נושא נעים.
כן, כולם אוהבים, ככה זה נראה. השבוע עברה בכנסת הצעת חוק, שכנראה תיושם החל משנת 2017, להעניק לכל העובדים במשק, שש פעמים בשנה, סוף שבוע ארוך. כלומר, סליחה, סוף שבוע שמתחיל בעצם ביום שישי, ונמשך כולל יום ראשון.
אז כאן יש לי שאלה. אני הגעתי ממדינה, מרוסיה, איפה שהיו פעמיים בשבוע, כן, יומיים בשבוע חופש. למה אי אפשר לעשות זאת בישראל? אני חושב שכך זה באירופה, מדינות העולם היום.
כן, באירופה וארצות הברית זה ככה.
אז מה קורה?
אוקיי, אז יש כאן באמת...
לפי שעות עבודה שכאן אני רואה לפנינו...
אתה מסתכל על שקף מספר 4, בואו נראה אותו גם לצופים.
כן, בואו, בישראל עובדים יותר.
כן.
זה.
כן, כן.
אז כאן השאלה. איך זה יוצא שאצלנו יותר ימי עבודה וממה שעובדים, איך, בוא נגיד ככה, ישראל אני רואה כאן עובדים יחסית הרבה שעות.
נכון, עובדים בסביבות 43-44 שעות בשבוע.
אבל נגיד באסטוניה, ביוון, שם גם כן יש פעמיים בשבוע חופש או לא?
יום ראשון הוא תמיד יום חופש במדינות האלה, כן.
אז איך יכול להיות שאצלנו יום אחד חופש, ויש מדינות ששם יומיים חופש, והם עובדים בכל זאת יותר? מה, הם עובדים כל יום הרבה שעות נוספות?
כן, יש מדינות שבחרו, כדי להעניק יום חופשה נוסף לעובדים,
כן.
להאריך את יתר ימי העבודה כדי לפצות.
נו, לכמה? סך הכל.
נניח במקום 8-9 שעות, במקום 8-10 שעות ביום, שזה כבר יוצא יום מלא של עבודה. עכשיו, כיוון שהישראלים גם מלכתחילה עובדים יותר, עובדים 43 או 44 שעות בשבוע, לעומת ממוצע אירופאי של 36, הפעם המחוקק התכוון ממש לצ'פר את העובדים. כלומר, לתת יום חופש נוסף, בלי להאריך את ימי החופשה, את ימי העבודה הקיימים. שפשוט יעבדו פחות יום.
ואם היינו מקבלים עלינו אותם התנאים כמו באירופה, מה היה קורה עם המשק?
החשש הגדול, בסך הכל הציבור כנראה יאהב את ההצעה, תכף נדבר על זה. לשכות המסחר, בטח ובטח אוהבות את ההצעה, כיוון שכולנו נבלה כנראה בקניונים יותר ונקנה יותר, אז הסוחרים מאוד אוהבים את זה.
ברור.
מי שממורמר ומי שמתנגד זה המעסיקים והיצרנים הגדולים.
מפעלים.
המפעלים, למה? כי הם צריכים לתת לעובדים עוד ימי חופשה. זה עולה כסף ימי חופשה לעובדים. כי לא פוגעים במשכורת של העובד. זה בעצם הטבה לעובד שהמעסיק מממן מכיסו. ומצד שני, הממשלה לא מפצה אותו. הם עשו חישוב, זה עולה 11 מיליארד שקל בשנה, התוספת של השישה ימי חופשה האלה לכל העובדים במשק. הם אומרים שמי יפצה אותם על זה? אם לא הממשלה, אין בעיה, הם יעלו את המחירים בחנויות. כדי לפצות את עצמם על המשכורת הנוספת שהם משלמים לעובדים.
יכול להיות שזה לא בעיה כל כך. 11 מיליון, מיליארד שקל בשנה לכל המוצרים.
נכון.
שעברו בחניות.
זאת מפת האינטרסים,
כן,
פחות או יותר.
שהציבור יקבל את זה כנטל כללי.
עכשיו, עוד אלמנט שחשוב להזכיר כאן בפתיח, זה שאתה יודע, יש כזה משפט שהישראלים אוהבים לבוא לעבוד, סליחה, אוהבים לבוא לעבודה, אבל לא בכך לבוא לעבוד.
נכון.
שעניין של אבטלה סמויה ומוסר עבודה וכיוצא בזה.
בנט שבכל מקום, בעולם.
נכון, לא, ויש עמים שמצטיינים בזה, היוונים טובים בזה, איטלקים טובים, המזרח התיכון טוב בזה מאוד, בוא נניח. האמריקאים למשל מאוד חרוצים.
נכון, זה מתבטא פה גם בפער, ואנחנו יכולים לראות אותו בין שני שקפים, אם משווים את השקף שכרגע הסתכלנו עליו.
שקף 4.
שקף 4, שמראה על הפריון בעבודה.
שקף 5 מראה על הפריון.
שקף 5, על הפריון בעבודה. היינו מצפים שאם ישראל היא מעל ממוצע OECD בשעות עבודה, שנהיה גם מעל הממוצע בפריון. ודווקא הדבר המעניין שבפריון עבודה אנחנו הרבה מתחת לממוצע. ה-OECD אנחנו קצת מעל טורקיה ופולין ומתחת ליפן, יוון, בריטניה. כלומר, זה מחזק את הטענה שרונן כרגע אמר, שיש פה אנשים שבאים לעבודה.
הרבה שעות ריקות.
בדיוק.
עכשיו, הממשלה מקווה שעל ידי זה שיעריכו לנו את החופשה, אגב, הכוונה הייתה לעשות את זה כל חודש, אבל בינתיים בגלל מסע ומתן קיצצו את זה לשש פעמים בשנה, ככה האדם יוכל להיות יותר מאוזן בין עבודה לבין בית ומשפחה, ולכן שהוא כבר יהיה בעבודה, הוא יהיה יותר יעיל, ואז הפריון יעלה. זאת אחת התקוות של הממשלה, שההצעה הזאת תשפר גם את הפריון של העובדים בעבודה.
אבל אני לא מבין, אם בכל זאת אנחנו, אנחנו עובדים לפי שעות העבודה, או אנחנו לא עובדים לפי התוצרת?
הפריון נמדד לפי התוצרת.
נו, אז מה הבעיה? אז תוצרת אפשר למדוד, זה אותה תוצרת או לא?
לא, ודאי שלא.
יש לך פחות שעות לתת. כלומר, ההנחה היא שאם אתה תעבוד בממוצע פחות שעות, גם הפריון...
אבל אני העבודה שלי עושה תוך 5 שעות, יושב שם עוד 3 שעות מן הסתם.
אז זה בדיוק העניין, שאין לך הרבה מוטיבציה לעבוד, לעובד הממוצע היום, כדי להעלות את הפריון, ואם ייתנו לך יותר ימי חופש, תהיה יותר יעיל בשעות שאתה בהם עובד.
מן הסתם?
יפה, אבל עדיין שמודדים את זה בצורה יבשה, יש לך פריון פר שעה שאתה עובד, עושים איזה ממוצע, פריון פר שעה, פחות שעות, אמור להיות פחות פריון גם, כלומר זה החשש בעיקרון מהדבר הזה. התקווה היא שהמוטיבציה תפצה על הירידה.
אז בוא נתחיל באמת לשאול, קודם כל שאלה כללית, אחרי שקצת ביססנו את הנתונים, שאלה הראשונה שלנו, האם אתה תומך בערכת חופשת סוף השבוע בישראל?
ודאי. אבל לכל הימים, פעם בשבוע יש לי יום חופש, שיום הזה יומיים. יומיים. קודם כל זה לא, זה אי צדק לאוכלוסייה הדתית, שהיא יותר ויותר נכנסת לשוק העבודה, ואז אין לה כלום. אני עבדתי שהייתי בצבא, גם כן 4 שנים עבדתי בבית צבא, והיו אצלי הרבה פועלים דתיים. וכשאנחנו דיברנו על החופש, לנסוע לפארק, לים, מה אנחנו עושים עם משפחות, הייתי אז חופשי. אז דיברתי איתם, הם אומרים, לא, אנחנו ככה יושבים. בשבת אני ככה יושב. היה לי ממש חבל עליהם. לא שיהיה להם גם אפשרות ליהנות מהחופש. חופש לא צריך להיות שהוא ככה יושב בבית, אלא שהוא גם כן, בכל זאת, מבלה משפחה בפארק, בגן. כן?
אתה חושב שזה יעזור? היום העובד הממוצע הוא נורא מתוח, הרבה לחץ, הרבה סטרס, זה אחד מהגורמים העיקריים לשחיקה. אתה חושב שזה גם יפחית קצת את הלחץ? או היום חופש?
אני חושב שבעיה שלנו שאנחנו לא יודעים בדיוק למדוד את התפוקה של העובד. מה הוא עושה בחיים שלו? זאת אומרת, בשעות העבודה. מה הוא צריך לעשות? איך אנחנו נותנים לו איזה תמריץ? שאם הוא עושה עבודה טוב ובכמות הסבירה הנכונה, אז מגיע לו יומיים חופש, למה לא? כמו בכל מקום בעולם. אתה אומר, אבל מזרח התיכון, אנחנו לא מזרח התיכון בדיוק. אנחנו ברוב הפרמטרים כמו באירופה. וגם כן האוכלוסייה שלנו היא לא דווקא מזרח תיכונית, אנחנו לא יוון ולא ארצות ערב. נכון. ולכן אל תגידו לי שזה מזרח התיכון. וגם כן לפי תנאי עבודה, מזגנים, הייטק וכל הדברים האלה. אני לא חושב שאנחנו צריכים להיות, העניין הוא אולי ארגוני. ויותר נכון, יכול להיות שלא ארגוני, אלא גם כן חינוכי. שאנחנו לא עובדים עם העובדים שלנו, כן? שהם יהיו יותר מעוניינים בטיף העבודה ובכמות העבודה שנדרשת מהם, ושיעשו את זה בפחות שעות ויצאו לחופשה, ואז הם יבואו כבר אחרי יומיים חופש, הם יבואו לעבודה בצורה יותר יפה, טובה, ויהיה להם באמת מקום ומצב רוח, כוח לעבוד.
כלומר, אנחנו לא יודעים היום איך באמת להעלות מוטיבציה לעובד שלנו?
לא יודעים.
יש, תראה, אני מניע שהפתרון שלך...
אני יודע זה כמו שזה, הייתי חי בזה. נגיד, אז ילדים נמצאים בבית ספר. כן? חצי יום, זאת אומרת, יומיים עבודה, אבל לילדים יש רק יום אחד.
יום אחד.
ואז, אבל יום קצר. ואז חצי יום הזה, אמא בבית, בלי ילדים, שהם כולם בבית ספר, בגני ילדים, היא ואבא קונים כל המצרכים, היא מכינה את היומיים האלה, ממלא את המקרר, בכל המאכלים ליומיים האלה, גם כן מרגישה את עצמה אחר כך חופשי, וילדים באים, וכולם כבר, אתה יודע, יכולים להיכנס למנוחה, לחופשה, ויש ביניהם קשר, יש פחות בעיות, ואפשר באמת ללוות את המשפחה במקומות הבילוי וכן הלאה.
לא יהיה מלווה בחופש במוסדות החינוך, נכון?
הכוונה היא גם לסנכרן את החופש של הילדים עם הערכה של החופש של ההורים, כדי שלא יהיה עוד ימים שבהם הילדים בחופשה, אלא להפך, אולי קצת לפגוע או להזיז ימים מפסח ומסוכות כדי לסנכרן את זה. בואו נסתכל לרגע דווקא על שקף מספר 3, וזה דווקא מראה משהו מעניין. אפשר לראות שבכל העולם, מאז שנות ה-50, יש בסך הכל ירידה בשעות העבודה. כלומר, בכל העולם אנשים עובדים פחות.
אני לא רואה את ישראל.
לא, ישראל אבל היא בתוך המגמה הזאת, בדקנו. ישראל הולכת יחד עם המגמה, אבל היא עדיין בפיגור. בעצם יוצא מצב שלמשל בארצות הברית, מצאו דרך גם שהעובדים יעבדו פחות, אבל גם שהפריון שלהם יעלה. כלומר, מצאו כנראה את הדרך, כמו שאתה אומר, למדוד ולתת מוטיבציה. שם, אגב, זה לדעתי יותר עניין של שלטון של פחד.
בסדר, שיהיה פחד, לא חשוב. הם רוצים לנוח, בבקשה. אבל אני חושב שגם אחרי יומיים מנוחה, האדם מרגיש אחרת לגמרי. כי יום אחד זהו לא מספיק כלום.
כן. כלומר, בינתיים, סופר, אתה בעד ההצעה הזאת, אם אני מבין נכון. מה זה יעשה לעובד?
אתם לא יודעים מה זה לישון בלילה בין יום מנוחה של היום ליום מנוחה של מחר. אני אומר בשיא הרצינות, זה הרגשת החופש. מנוחה. לא לוחץ מאתמול, אני התפטרתי קצת מהלחץ של העבודה ולכל בעיות וכל, וגם למחר אין לי כלום. אני לא רץ שוב להיכנס לתוך הבעיות. הלילה הזה בין יומיים החופש היא ליל מנוחה ממש. אני אומר לך, זה פסיכולוגית, נפשית, אני מרגיש על עצמי, ואני שמעתי את זה מהרבה אנשים. כן. זה לא שיש יומיים חופש מקודם, זה משהו שאתה כבר טעמת מהחופש של אתמול, ואתה נמצא במצב ככה רגוע, וגם מחר יש לך אותו דבר. אתה מבין, זה רלקס שאין תמורתו שום דבר. ויותר מיומיים, גם כן, אני לא רואה שיש כדאיות. אפילו אם אתה, כך כולם לחופש. אתה יודע שיש הרבה מקומות בעולם שאנחנו צריכים לתת כאילו חופש הכרחי לעובד. לא. יומיים זה באמת טוב.
אוקיי, אז אדם כזה, אחרי שנת צדיקים, מה שנקרא, בין לילה ללילה של חופש,
כן.
בא אחר כך לעבודה, מגיע כן. במקום ביום ראשון, מגיע ביום שני. איך הוא מגיע?
למה? הוא מגיע מלא כוחות, הוא מתעברר בכל המקומות, חברים, הורים, נוסע, מבלה, יקדיש זמן לילדים, לאישה, כבר אחרת לגמרי. הוא מרגיש שיש לו משפחה, כך הוא לא מרגיש. שהם ביחד יכולים לצאת לבילוי, שזה המון שעות, זה המון שעות, והעיקר זה הרגשה, שאני לא צריך לרוץ לממש את היום האחד הזה, כל כך קצר. אני לא יודע איך להעביר אפילו הרגשה הזאת שנמצא בזה.
אתה יודע שאנחנו קצת לדעתי מופתעים לשמוע את זה ממך, כי...
למה?
כי אנחנו שומעים לך גם לא מעט, שבעצם האדם כבר בעצם מחפש מה לעשות, מחפש את עצמו.
רגע, תפתח דברים אחרים. ספורט, בילוי, כל מיני דברים, פארקים, כל מיני תעסוקה להורים, תעסוקה לילדים וכן הלאה. בטח, יש בזה המון אפשרויות לפתוח... מקורות פרנסה נוספים, תעשייה, בבקשה.
כן. ולא... אחד האתגרים יהיה איך לגרום לאנשים פתאום לתקשר בחזרה ממש, ואיך כמשפחה, צריך ללמוד איך לעשות.
תוכניות בטלוויזיה, עיתונות, רדיו, כלי תקשורת, כל מיני דברים. זה הכל, בהתאם לזה נכנס לשינוי.
אוקיי, אז מה אתה אומר למעסיק? עכשיו יושב מולך מעסיק, שהוא מודאג שהעובד שלו יעבוד פחות שעות ושהפריון לא יעלה. איך אתה משכנע אותו? שכדאי גם למעסיק ללכת על היוזמה הזאת, להסכים להצעת החוק הזאת.
אני בטוח שכל הפועלים שלו מעוניינים בזה, ויכולים להסכים לזה שיהיו פחות הפסקות, פחות זמן מבוטל בעבודה, אלה אותם 5 ימים שהם עובדים, הם הימים יהיו ימי עבודה ממש, ולא ימי חצי חופש, חצי עבודה, וכזה בלי שזה פשוט, אני יודע, וכולם יודעים איך, איך עובדים אנשים. זהו. עד כדי כך שאני חושב ש... לא יודע, אני הייתי עושה תנאי פשוט. אתה יודע איזה? מאוד פשוט. טלפון חירום בעבודה אחת, שחס ושלום מישהו צריך, כל היתר פלאפונים...
החוצה.
החוצה. זהו. ואז כולם עובדים בשקט.
יש הרבה מחקרים על זה שמראים כמה בטלה גורם גם פלאפוני וגם האימייל.
חצי יום.
זה מטורף.
חצי יום, אני יודע. אני מרגיש את זה על כל העולם.
כן, כל אדם מפתח הפרעות קשב וריכוז ככה, כל שנייה הולך.
אבל בלי זה, מה העולם היה עושה? הם היו מייצרים פי שניים. היינו מגיעים מיד למשבר.
אוקיי, אז זה מביא אותי באמת לשאלה הבאה.
אז כאן אנחנו ניתן לו חופש שיעשה את המנוחה וידבר בטלפון כמה שהוא רוצה ויעשה, לא חשוב מה, שיהיה יותר רגוע בעבודה. אבל לעבודה יש טלפון חירום, חוץ מזה כולם בלי טלפונים.
אני רוצה לשאול שאלה לגבי, אם לוקחים את ישראל כדוגמה, אנחנו רואים שאומנם עובדים יותר שעות, אבל אנשים מרבים לקחת חופשים. נגיד עכשיו בקיץ, יולי-אוגוסט, כבישים ריקים, כאילו מדינה שממה. בנתב"ג מצפים ל4 מיליון נוסעים.
כן.
אתה חושב שההורדת ככה לחץ מהיום חופש הנוסף הזה, הוא יגרום לאנשים גם להיות פחות לחוצים על לקחת כל הזמן חופשות?
אני חושב שבהתאם לזה, זה יגרום שינויים גדולים בכל המערכת.
כמו מה?
במדינה. יפתחו כאן. ויומיים אתה לא תצא לחופש, אתה צריך עוד יומיים נגיד, כן, וכן הלאה. ילדים, איך אתה מנתק אותם ממוסדות החינוך שלהם וכן הלאה. זאת אומרת, בכל זאת נצטרכו לפתוח כאן בישראל בתי מלונות זולים, מקומות בילוי יותר ככה נגישים. אני חושב שזה יגרום לשינויים גדולים מאוד בחברה שלנו, ישראלית. זה יגרום לשינויים גדולים. אני הייתי הולך על זה. זה ישנה לגמרי את כל המדינה, מבפנים ובחוץ.
זה גם ישנה איך אנחנו מתייחסים אחד לשני, אנשים פחות לחוצים, יותר...
זה תלוי גם כן באותה אווירה, אותם התוכניות ואותם הדברים, בטח. גם כן הרגילים שאתה נוסע בכבישים והכל, בימי חופש, בימים הרגילים ובימי עבודה, זה
עולם אחר.
אדם אחר לגמרי.
שאלה קצת שקשורה, היום בשיעור שמענו אתכם מדבר על הרהורי, אתמול בעצם על הרהורי עבירה, וכמה הם מתוקים לפעמים יותר מעבירה עצמה. למה אני מדבר על זה? כיוון שבדימוי של האדם, פנאי, זה ככה משהו נחשף, הוא מאוד רוצה. אבל בעצם, אם תיקח את רוב האנשים ותשאל אותם איך הם מבלים את התקופה של החגים, אחרי החידוש של היום הראשון, זה מין פריילוף כזה, לא ממש מעניין להם, לא ממש נחמד להם.
זה תלוי איך אתה מחנך אותם לחופש בילוי, זה לא פשוט.
מה זה חופש בילוי?
יש אנשים שהם לא, שהם שונים את זה, שלא רוצים.
מה זה חופש?
שבשבילם להיות בעבודה זה שגרה וזה מסודר, הכל. יש לו גם כן לקח עם עצמו סנדוויץ' בבוקר, בצהריים יש לו שם ארוחת צהריים, הוא נוסע, הוא חוזר, אתה מבין? יש, אני ראיתי הרבה אנשים שהם דווקא לא רוצים כל כך את החופש הזה.
אוקיי.
שבשבילם לבוא לעבודה, יש כאן עם מי לדבר, ומה בבית הוא נמצא... עם הטלוויזיה שלו.
אז מה זה לפי חוכמת הקבלה, חופש נכון ובילוי נכון?
אני חושב שזה התפתחות האדם. אם היינו מפתחים ביום חופש הנוסף הזה, איזה אוניברסיטה הכללית, לכל אזרח שבמדינה, שמי ש... נכנס ליום חופש הנוסף, וחוץ מזה צריך ביום החופש הזה לעבור, נגיד דרך אינטרנט או דרך טלוויזיה, קורס נוסף של שעתיים. זהו. שבקורס הזה מלמדים אותו אזרחות קצת, חוקים ועל חוקי המדינה, כלכלה. בקיצור, נותנים לאדם איזשהו מין השכלה כללית, שאפילו מה שלמדנו, מה מי זוכר ומה זה נכנס בנו. כן? ועכשיו כבר שאני בין 30, 40, 50, ואני חייב למלות אחר כך
דוח,
ולא דוח, ממש לעשות עבודה, כן? אחרי קורס הזה. וכך כולנו בכל זאת, בכמה אחוזים מתקדמים. אחר כך דרך הזמן החופש הזה, הייתי נותן להם אפשרות ללמוד באוניברסיטה פתוחה, לא ממה שעכשיו דיברנו, לקבל עוד מקצוע נוסף, להתקדם במקצוע שלהם בעבודה, להסביר על תוכניות במחשב, בכל מיני דברים. ללמוד, קצת לקדם את האדם לזה, לתת אפילו קצת יותר תוכניות על הטבע, על החיות, לא חשוב, אבל אתה מבין? אני חושב שככה. והייתי קושר את זה לחובתם לעבור איזה מין בחינות. כן.
יש פה איזושהי לכאורה כאילו סתירה, כי בהתחלה תיארת איזה חופש. האדם לא מקשר חופש עם לימודים, זה נשמע שהרוב, נדבר על העמך, יעדיפו להיות בעבודה.
העמך, אתה צריך לקדם את העמך, אחרת זה יהיה לך פתאום בורים שחיים בעולם המתקדם.
כן.
אתה חייב לחשוב על זה.
כלומר, היית מתנה את היום נוסף בזה ש...
הייתי מתנה את זה ממש בהרבה מאוד דברים כאלו שחלק הכרחי וחלק לא, אבל הייתי מסדר להם איזו התעלות, התבגרות.
הם יוכלו לסמוח, אתה חושב שהם בסופו של דבר יוכלו לסמוח מהלימודים בחופש האלה? אתה רואה את זה כקונספט?
תלוי איך אתה מגיש את זה להם. אתה יכול להגיש להם את זה שאנחנו שוב חוזרים לבית ספר, למשהו, ככה, לכל מיני דברים. אני אפשר כאן לעשות הרבה דברים.
אני חושב איך זה יתפס. ולמה חשוב שהעם ידע, ילמד על טבע, על כלכלה, במה מקדם אותו בזה?
אדם?
כן, אדם.
אז האזרח יותר בוגר. הוא מבין על מה שאתם מדברים. על מה שהיסטוריה מדברת, על מה יקום, מדינה, עולם, התפתחות.
זה מפתח אותו פנימית גם בהבנת היחס לחיים.
כן, כן, זה, זה, זה פועל על כל, על כל הדברים. זה אחר כך גם כן, אפילו בעבודה שלו משהו מבצע. זה משפיע.
כלומר, אם אני מבין אותך נכון, זה לא שהחופש זה, אתה חופשי כל היום לך תטייל, יש לך.
אתה חייב לעבור אוניברסיטה פתוחה, שעתיים נגיד, באחד מהימים האלה, ימי חופש, כן? ואז אתה עובר מבחנים ומקבל תעודה.
אוקיי, אז בוא נתקדם קצת. חברה שכבר נניח מצויה בתהליכים של התפתחות פנימית של האנשים ובתיקון, יש בה בכלל פנאי? כי אתה מתאר איזושהי מסגרת חינוכית, לא אוניברסיטה פתוחה הזאת, אלא בשלבים יותר מתקדמים, בעצם מעט מאוד יצטרכו לעבוד. הרוב, 95% לא יצטרכו לעבוד.
בטח, אנחנו רואים גם כן
נכון.
במגמה הזאת.
גם חוקרים אומרים את זה.
הם לא עושים את זה בצורה מלאכותית, זה פשוט...
זה ידוע היום, אף אחד לא מוכן.
זה בשיטת הסלמי עושים ככה, שבסוף לא נעבוד. ומצד שני, אתה מדבר על מסגרת חינוכית, שבעצם מקיפה את כל תחומי החיים של האדם ומשפחתו.
כן.
במסגרת כזאת, האדם בכלל יחפש פנאי, הוא ירצה פנאי, מה זה הפנאי במסגרת
לא,
הזאת?
לא, פנאי לא יהיה. הוא ירצה להיות עסוק בדברים הכי הכי מועילים. וזה בעצם התקללות שלו עם יתר האנשים, כדי מתוך התקללות להשיג מעמד אחר בחיים. שיתחיל להרגיש איך שהוא קשור למערכת הכללית, שהיא נמצאת בכלל בכל הטבע. אבל זה לאט לאט, על ידי להכניס אותו לכדאיות לזה, להרגשה לזה, להכרחיות בזה. ואז הוא יראה עד כמה שיש לפניו ממש הזדמנות מיוחדת מעל החיים. וזה הכל רק בתנאי שיש לו זמן חופשי.
אוקיי, אנחנו פשוט מתקרבים לסיום.
אנחנו גם כן צריכים פעם אולי לחקור ולדבר על זה שלחיי, לחברות הפרימיטיביות שהיו, כן? פגניות שם, היה הרבה זמן חופשי. הם הקדישו המון זמן כדי להיות בקשר ביניהם, לשבת סביב המדורה, כל מיני ריקודים לעשות, כל מיני דברים. היה להם ממש השקעה מאוד גדולה בחיי החברה. ויחסית מעט מאוד זמן הם היו מקדישים למזון, לבניית הביתים שלהם וכן הלאה.
אוקיי. לסיום, כי אנחנו מתקרבים לסיום התוכנית, קיבלנו שאלה מחבר ששואל ככה, לסיכום, איך לנצל נכון את החופש הזה? כי נראה שעוד יום אחד עם המשפחה יהיה פה כבר אסון.
אז אני אומר, זה הכל תלוי באיך שאנחנו מארגנים אותו. אסור לזרוק אנשים ליום חופש נוסף, סתם. לא. צריכים להכין לזה הרבה מקומות בילוי, חינוך, לילדים, לנשים, לגברים, כל מיני דברים. כן.
זה יוכל לקרב את היום חופש הזה לאותו מצב שתיארת עכשיו, שאדם ירגיש שהוא בהתעלות, שהוא בהתפתחות פנימית?
תפתח במקומות איפה שנשים יכולות לבוא ולדבר על תספורת ועל לקה ועל כל מיני דבר, סתם, אפילו זה, אתה מבין? תן להם להתפרק, אתה מבין? הגברים, קח אותו למגרש כדורגל, למשהו, ילדים גם כן ודאי, ספורט, אופניים וכן הלאה, צריכים לארגן. אנחנו יכולים מזה לקבל הרבה תועלת למדינה.
טוב, ובנימה אופטימית זאת, אותנו שכנעת. תודה רבה לרב דוקטור מיכאל לייטמן, תודה גיא יצחקוב, ולכם צופים, תשארו איתנו לפרקים הבאים, להתראות.